ואחרי עמוד ב' 14 שורות מלמטה. הגמרא אומרת, הניחא לרבי מאיר. אנחנו בעצם בדף האחרון, בסוף ד' עמוד ב', התחלנו לחפש מהו המקור שהפרת טפחים זה נחשב רשות. אם זה נחשב רשות, אז אם אני עושה מחיצה שהיא הפרת טפחים, אני עושה הפרדה בין רשויות. כי זה יצאנו מתוך הנחת יסוד, שמחיצה פירושו של דבר הפרדת רשויות. יש קו הפרדה, אבל מחיצה זה לבוא ולהפריד בין רשות לרשות. ואם אנחנו באים ומדברים על סוכה, אז מחיצה של סוכה צריכה להפריד בין החלק שמחוץ לסוכה לבין הסוכה בחלק הפנימי. אז אני צריך לעשות סוכה בשיעור כזה שמשמש לי כמחיצה. וכתוב במשנה שאם הוא עשה את הסוכה פחות מעשרת פחים היא פסולה. זאת אומרת שהמחיצה פירושו של דבר עשרת פחים. וכך הזכרנו שם בתוספות, שתוספות אומר שכשאנחנו מחפשים, מחפשים לכל דבר, גם ללכות שבת. זוהי הגדרת המחיצה. אומרת הגמרא, מה המקור שלי? אז בהתחלה הגמרא מנסה ללמוד את זה מזה שארון ברית השם היה המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו. המאה וחצי אמרנו המאה זה בת שישה טפחים, דהיינו תשעה טפחים, הכפורת או טפח. אחרי זה הגמרא בנוסף ללומדת מאיפה לומדים שהכפורת היא טפח, האם לומדים את זה ממסגרת או לומדים את זה בגזרה שווה פני פני. אבל אחרי שאני יודע שהארון היה גובהו תשעה טפחים והכפורת שמעליו טפח, וכתוב שהשכינה הייתה מדברת מעל הכפורת, זאת אומרת שמקום השכינה היה מעל עשרה טפחים, שם היא הייתה מדברת, ואנחנו הבאנו ברייתא בתחילת ד' עמוד א', ה' עמוד א', שבברייתא הזאת אומר רבי יוסי שמעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה טפחים ולא עלתה. בן אנוש, בן אדם, לא מדברים על נשמות, בן אדם, משה כשהוא לבוש בדמות, אליהו כשהוא לבוש בדמות, לא עלה יותר מעשרה טפחים לפני השמיים, שנאמר השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ואם בכל זאת אתה אומר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו מעל הכפורת, בהכרח שהארץ זה הגדרה של עשרה טפחים. מעל עשרה טפחים זה רשות אחרת, לא על זה דיברנו. הגמרא קיבלה את הדברים, אלא שהגמרא באה והקשתה קושייה שהפילה את הכל. אומרת הגמרא, הכפורת זה החלק העשירי שמעל הארון. זאת אומרת שהשכינה דיברה מהכפורת, וזה אומר שהסכך הוא חלק מהחלל. ואנחנו הרי אמרנו שצריך שיהיה חלל עשרה, בלי הסכך. ומכוח הקושייה הזאת היא חוזרת בהגמרא ואומרת שהמקור, לומדים את זה מבית עולמים, דהיינו. אנחנו יודעים שכששלמה בנה את המקדש, הוא בנה את גובה המקדש 30 אמה. במאמר המוסגר כבר אמרנו שבדברי הימים כתוב שהבית מהצד החיצון היה 120 אמה, ובבית שני הוא היה רק 100 אמה, אבל הפסוק אומר גדול יהיה הבית האחרון יותר מן הראשון. אז לכן החלל הפנימי, החדר הראשון, במקדש שני היה 40 אמה, במקדש ראשון היה 30 אמה. הפסוק אומר שהקרובים שעשה שלמה, שגובם היה 10 אמות, הם עמדו בתוך חלל הבית. ואם החלל הוא 30, זאת אומרת שהם תופסים שליש מגובה הבית. ועל זה נאמר בברייתא שגובה הקרובים בבית ראשון שווה לגובה הקרובים במשכן. ובמשכן אנחנו יודעים שהיה המשכן 10 אמות, אורך הקרש. זה שווה ל-60 טפחים. הווה אומר שהקרובים עמדו שליש מהגובה, 20 טפחים. אבל הרי הקרובים עמדו על הכפורת, והכפורת גבוהה מהארץ 10 טפחים, 9 ארון ועוד הכפורת 10. זאת אומרת שמה היה גובה הקרובים? 10. 10 טפחים, עוד פעם. אני לא מדבר, לא, אתה מדבר על הקרובים של שלמה. אנחנו מדברים עכשיו על הקרובים של משה במשכן, שעוד לא היה. אז כתוב שהקרובים היו שליש מגובה המשכן. אז אם המשכן 60 טפחים, שליש זה 20 טפחים. אבל גם הארון תפס מקום. הארון והכפורת תפסו 10 טפחים. אז נשאר 20 פחות 10, 10 טפחים. זה היה הגובה. ועל זה כתוב, שוחחים בקנתיהם מלמעלה. זאת אומרת שמכובע הראש יצאו הכנפיים ושוחחו על הכפורת. אם ככה, מגיעה הגמרא למסקנה, למה? הכפורת היא אחת. הם שוחחים על הכפורת. הכפורת בגובה 10, והם בגובה 10, וזה מעל הראש. לא מהרצפה, מעל הכפורת. 10 שפחים, זה היה הגובה. אומרת עכשיו הגמרא, עמוד ב', 14 שורות מלמטה, הניחה כל החשבון הנפלא וטוב לרבי מאיר, ואמר כל העמות היו בינוניות. יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בגמרא במנחות בדף צדיק זי. דעת רבי מאיר שכל מידות המקדש, בין בבניין בין בכלים, תמיד עמה פירושו של דבר 6 טפחים. אז טוב מאוד החשבון, הארון היה עמה וחצי, עמה וחצי שווה ל9 טפחים, כפורת טפח 10 טפחים, גובה הקרובים 20, תוריד פחות 10, קיבלת חלל 10 טפחים. ועל זה נאמר פוכחים, נפלא. אלא לרבי יהודה דאמר אמה של בניין בת 6 טפחים, אבל בשל כלים 5, מה היכה למימר, ארון וכפורת אמה ולי תמניה ופלגה. פשלו, הוא נשאר לנו חצר ופלגה. אם הסוכה דעה וחצר ופלגה, אומרת אגמר לפי רבי יהודה, מה היה גובה ארון? אמה בת 5 טפחים, אז כמה זה ארון? אמה וחצי? 7.5. ועוד טפח אחד של כפורת, 8.5. אבל בבניין זה נשאר אמה בת 6 טפחים. אז גובה המשכן היה 60 טפחים, 10 אמות. 60 פחות 40 דיינו שליש, 20. אז איך שכחו הקרובים על הכפורת? הם עמדו בגובה 20, ושכחו על הכפורת שנמצאת בגובה 8.5. הווה אומר שעל כמה חלל הם שכחו? 11.5. אז מה היה צריך להיות דין חלל סוכה? 11.5. ואנחנו אומרים במשנה, 10 טפחים. לפי רבי יהודה, כל החשבון נפל לבירה עמיסה, לא עשה כלום. עונה הגמרא, אתה צודק ב100%. אלא לרבי יהודה, הלכת הגמילה. אני ברבי יהודה, המושג של חלל הסוכה נלמד לנו בהלכה למשה מסיני, כפי שרש"י מבאר, הלכת הגמילה מסיני וגמירי, דבציר מעשרה לבר מסככה, לב מחיצאי ובהכי אבי המחיצה. שני הדברים נלמדים. א', שצריך חלל 10 חוץ מהסככה, ומחיצה זו 10 טפחים. אומרת הגמרא המקור, ואמר הבחיה ברבשי, אמר רב שיעורים, כל השיעורים שבתורה, שנאמר שיעורים לגבי איסורים, כמו כבית לגבי אכילה, חלב, דם, כמו ככותבת אגפה ליום הכיפורים, כל השיעורים האלה זה הלכה למשה מסיני. חציצים, הלכות חציצה, אדם טובל במקווה, אדם טובל כלי במקווה, אסור שיהיה דבר שיחפוץ בין המים, הלכה למשה מסיני. ומחיצים, והדין הזה של מחיצה גם זוהי הלכה למשה מסיני, נקודה. אם כך נמצאנו כרגע למדים מה המקור למחיצה 10 טפחים, מחלוקת רב מאיר ורבי יהודה. לפי רב מאיר זה נדרש מפשט הפסוקים כמבואר על ידי שלמדנו ארון כפורת קרובים שוחחים. לפי רבי יהודה הלכה למשה מסיני, אין לזה מקור מהפסוק. עכשיו הגמרא באה לברר את המימרה האחרונה. אמרת ששיעורים חציצים ומחיצים הלכה למשה מסיני, בוא נבדוק אם זה מסתדר. אומרת הגמרא, שיעורים? דאורייתא תנינו, למה אתה אומר ששיעורים זה הלכה למשה מסיני? בוא אני אראה לך ששיעורים זה הכל מפסוקים מהתורה. למה? דכתיב, גמרא שנמצאת במסכת ברכות, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואמר רבי חנין, כל הפסוק הזה לשיעורים נאמר. הפסוק הזה בא לדבר על שבח ארץ ישראל, והפסוק אומר לנו שאפילו בדברי תורה צריך לשער בפירותיה של ארץ ישראל. כל כך ארץ ישראל משובחת שאפילו השיעורים שלה זה על ידי פירות הגדלים בארץ ישראל. הוא מברר את הגמרא. חיטה לבית המנוגה, מה שנאמר בפסוק ארץ חיטה, חיטה ובא ללמד את הדין של בית המנוגה. אבל אנחנו כבר דיברנו שבארץ ישראל אם נראה נגע בבית מביאים כהן, הכהן מסתכל על הנגע, פעמים הוא סוגר את הבית, לפעמים הוא חולט את הבית, לפעמים הוא צריך לקצוץ את האבנים שבבית, והגרוע מכל אפשר עד כדי להחריב את הבית. ועל זה כתוב דתנן, הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו וסנדליו וטפאותיו בידו. אדם נכנס לבית המנוגה, אבל הוא נכנס, ולא רק הוא נכנס, אלא הוא לוקח ערימה של בגדים, אבל הוא לא לובש את זה, הוא הולך את זה על הכתף. הוא לא נועל את סנדליו אלא הוא מחזיק ביד, הוא לא עומד את טבעתו אלא מחזיק אותה בידו. הוא והן טמאים מיד. לא דיברנו, אם הוא לא לוקח את זה דרך לבוש אלא הוא נושא אותם, אז אנחנו רואים קוים בו הפסוק וכל הבא אל הבית יטמא. אז מכיוון שהייתה ביעה לבית, עצם הכניסה אל הבית מטמא. היה לבוש, ממשיכה הברייתא ואומרת המשנה, היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו, זאת אומרת שהוא לובש את הבגדים, הוא טמא מיד והם תאורים עד שישהה בכדי אכילת פרס. אומר רש"י שורה שנייה מלמעלה, אנחנו לא קוראים את כל הרש"י, אבל הרש"י מביא את המקור מתורת כהנים, כי הפסוק אומר והאוכל בבית יחבש בגדיו, מעבר למה שנאמר והבא אל הבית יטמא, יש דין נוסף, והאוכל בבית יחבש בגדיו. ועל זה אומרים בתורת כהנים, כל הפסוק מדבר באוכל, שוכב, אוכל ולא שוכב, שוכב ולא אוכל, לא אוכל ולא שוכב. מאיפה אתה יודע שיש דין טומאה? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, שם בבואר בתורת כהנים, יחבש בגדיו. כבר אמרת לי שהוא טמא, מה זה יחבש בגדיו? כדי לומר לך, שבאתי לרבות גם שאר אופנים, לא רק בצורת אכילה. נו, אז אם באת לרבות כל דבר לא כולל אכילה, אז למה הפסוק אומר והאוכל יחבש? זה לא קשור לאוכל, גם אם הוא שוכב בבית, גם אם הוא שוהה בבית. אלא מה? לימדה אותך תורה, כמה זמן הוא יהיה בבית כדי לבוא ולעשות תמה? שיעור אכילה. לכן מוזכר בפסוק האוכל. כי התורה חיצה לא, כי שם זה דין של כניסה, מה זה משנה אם הוא נכנס או הבגד שלו נכנס? לא, כשהוא לבוש, אז התורה אומרת שהוא מטמא את גופו אבל לא מטמא בגדים, אלא אם כן הוא שעה בבית כדי שיעור אכילה, שאז זה מטמא גופו לטמא בגדים. לכן התורה השתמשה בשתי לשונות, הנכנס אל הבית והאוכל בבית, והתורה חילצה לנו את ההבדל, שרק לגבי האוכל נאמר יחבס בגדיו, לגבי הנכנס לבית לא כתוב יחבס, כתוב יטמא, אבל לא מטמא בגדים. כמה זמן הוא יהיה בבית כדי לבוא ולומר שהשואה? אז אמרנו שיעור אכילה. אז זה אנחנו כבר יודעים מאירובים, ששיעור כיכר ממזון שתי סעודות. אמרנו מחלוקת רש"י רמב"ם, שישה ביתים, שמונה ביתים. אומרת על זה הגמרא, שישה טעמה בכדי אכילת פרס. פרס כבר דיברנו חצי. אז חצי כיכר, ארבע ביתים לרמב"ם, שלוש ביתים לרש"י. זה שיעור של סעודה אחת, שיעור אכילה. נו, השאלה אבל איזה מה הוא אוכל? יש הבדל מהותי אם הוא אוכל פת שעשויה מלחם או פת שעשויה מצהורים. הסיעור הוא הרבה יותר קשה לאכילה. אז זה כתוב לך, ארץ חיטה, בכדי אכילת פרס שעשויה מפת חיטים ולא פת צהורים. כמו אוכל, מייסב. יש הבדל מהותי אם אדם אוכל וקורא עיתון, לומד, או שאדם אוכל בצורת אכילה, דהיינו דרך הסבה. כשאדם שקוע באוכל, אז האוכל יותר מהיר. אבל לאכול לחם יבש או לאכול לחם לח, לחם לח יותר מהיר העיכול. לכן כתוב פה, בכדי אכילת פרס, פת חיטים ולא פת צהורים, מייסב דרך אכילה, ואוכל בליסטן. וזהו השיעור המצומצם ביותר של כדי אכילת פרס, שאדם ששרה בבית בשיעור הזה, הדין הוא שהוא מטמא את הבגדים. זה ביחס למה שנאמר בתורה, חיטה. יעשה שאלת חכם. את הבשר. בין 2-3 דקות. להפוקי שיעורים ביום הכיפורים, שאז נלך לזמן הרחוק ביותר. אז נעשה כדי אכילת פרס של צהורים, לא דרך הסבה ולא בלפתן. וזה ההרחקה הגדולה ביותר, זה 9 דקות. שעורים, מה שכתוב בפסוק שעורה, דתנן עצם כשעורה, מתמה במגע ובמסע ואינו מתמה באוהל. עדינו? נכון, נכון. אני מודד בשיעורים, מודד בחיטה שיעורים. זה היה לשון רשי ארבע שורות מלמטה בעמוד הקודם. צריך לשער בפירותיה איסורים שבתורה. צריך לשער בפירותיה. אבל עוד דקה נעמוד על מה שאמרת. עצם כצהורה, זאת אומרת, עצם פחות מצהורה לא מתמה, לא במגע, לא במסע. בשר מן המת בכזית מתמה באוהל. עצם כצהורה מתמה במגע ובמסע ולא מתמה באוהל. לאפוקי, רוב מניין, רוב בניין, שדרה, גולגולת, שזה מתמה גם באוהל. הדימוי, איזה גודל של עצם כצהורה. איזה גדר של כדי אכילת פרט, אכילה של חיטה. פת עשויה מחיטה. אומרת הגמרא, גפן, כדי ללמד אותך כדי רביעית יין לנזיר. גפן זה בא ללמד את השיעור של כדי רביעית יין לנזיר. בעיקרון, הנזיר מדיני תורה, אפור בתומעה למת, אפור בתגלחת, ואפור בכל היוצא מן היין. זה אומר שהנזיר אפור בחרפנים, אפור בזגים, אפור בלולבי כפנים, דהיינו החלק הרך הנאכל, אפור בעלים, עלי כפנים שנאכלים, כל זה אפור לנזיר. כשאתה בא לשער שתייה, נפלא מאוד, רביעית זה שיעור שלך. זאת אומרת, יש לי לוג, רביעית הלוג זה שיעור של מידת נס, מידת לך. אני רוצה לדעת כמה זה רביעית של אוכל, רביעית של ענבים, של עלים. איך אתה יכול לדעת מה זה רביעית? לכן פה באו חכמים ואמרו, אתה עושה דבר כזה. לוקח כוס יין, ומתחיל להכניס לכוס את העלים, את החרצנים, את הזגים. ברגע שנשפח מהכוס שיעור רביעית, זהו השיעור הרביעית המדובר לגבי אכילת הנביר. אבל, ישנם שני אפשרויות איך לעשות, אפשר בכוס מים ואפשר בכוס יין. מים, השפה היא הרבה יותר דקה. זה יותר קל ומיד זה נשפח. היין הוא יותר קשה, אז ממילא יש לו מידת בירוצים יותר רבה. הוא מקבל עיגול, כימור יותר גבוה ללמעלה. איזה מידת רביעית? רביעית של יין, לא רביעית של מים. שלמעשה יש פה קצת יותר שיעור אכילה כדי לעבור באיסור אכילת נזיר. זהו פשטות הדברים כפי שרשי מבאר. אומנם כאן בתוספות, וזו תשובה ביחס לשאלתך, בלי כוונה להיכנס עכשיו לדין ודברים. תוספות מזכיר שהשיעור של אכילת ענבים כדי לחייב באיסורי נזיר זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי עזר בן עזריה. רבי עקיבא אומר בכזית, רבי עזר בן עזריה אומר ברביעית. לגבי שתיית יין רבי עקיבא גם אומר בכזית, תנתמה אומר ברביעית. אז הסוגיה שלנו עליבא דתנתמה. בתוך הדברים מזכיר תוספות, וברי שרובין, שלוש ארבע שורות מהצרות, וברי שירובין פירש בקונטריס גפן כדי רביעית יין לנזיר לחייבו מלכות, משמע שרוצה לומר אם שתה רביעית יין לא בכדאית, רביעית ואין זה, אומר על זה תוספות, ואין זה מעניין האחרים ומשארים לנו בלתה אחריתי. תוספות כבר אומר, החיטה טהורה לא באה לשער כמה כמות אתה שותה, ולכן תוספות לא מקבל את ההיגיון לומר את זה לגבי יין גם. זה בא לומר ביחס לדבר אחר. כמה פת, איזה סוף פת, חיטים. כמה שיעור של עצם, כשעורה, ומיד נראה את ההמשך. אומרת הגמרא, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת. יש לנו איסור הוצאה והחלפה בשבת. יש לנו איסור העברת דלת אמות ברשות הרבים בשבת. כמה זה נחשב שיעור הוצאה? דבר חשוב. אבל אפילו שבדרך כלל אנחנו מדברים בשיעורי כזית לאכילה, אבל כזית אדם לא שומר. כתאנה, כגרוגרת, דבר, תאנה יבשה, שיעור גדול יותר, זה כבר דבר שאדם מצניע. אדם לא נותן לזה סתם לצאת, הוא לא מפקיר את זה סתם. ולכן זה נקרא דבר חשוב, ודבר חשוב יש בו דיני הוצאה. לכן השיעור שנתנו להוצאה מדאורייתא, לעבור על האיסור, להתחייב קורבן חטאת, על זה אנחנו מדברים על שיעור של כגרוגרת. רימון ותנן. כל כלי בעלי בתים, שיעורן כרימונים. כשאנחנו באים ואומרים כל כלי בעלי בתים, אנחנו כבר רוצים לבוא ולחלק בין בעלי בו לבין אומן. איזה אומר? אדם שהוא אומן, מוכר כלים, לא יכול למכור כלי אפילו אם יש בו נקב כלשהו. איזה בן אדם נכנס לקנות אצלי כלי שהכלי מלך התחילה שבור, אבל אי אפשר למכור את זה. לכן, הנידון הוא לגבי תומה וטהרה. יש לי כלי תמי, יש אופציה אחת לצבול אותו במקרה. אופציה נוספת, לשבור את הכלי. מהו שבירת כלי באומן כלשהו? כלי בעלי בתים, אבל אדם שכבר הכלי נמצא אצלו בבית, אבל לבוס שקנה את הכלי, הוא לא בקלות נפרד מהכלי. אז אם נהיה נקב, לא נורא, עד עכשיו זה יחסן לך, ועכשיו זה יחסן לאחסן זיתים, יבש. נהיה נקב יותר גדול כמו זית, לא נורא, זה יתחיל לשמש עכשיו לתאנים. נהיה נקב לתאנים, עד שיעור של כמוציא רימון. חור כזה של כמוציא רימון, גם הבא לבוס בורק את הכלי. ממילא זה מעבד שם כלי. אם זה מעבד שם כלי, אז זה ממילא נעשה טעות, כי תומה יש בכלים, לא בשאר דברים. ככה רש"י לומד את הדברים, ותוספות במקום מזכיר, בדיבור מתחיל כל כלי בעלי בתים, שהנידון הוא דווקא ביחס לכלי עץ. אבל כשמדובר על כלי חרס, השיעור הוא בכזי. כי כלי חרס הוא דבר יותר זול, פחות אדם מקפיד עליו, ובאופן נורמל אדם, כשנהיה לו נקב בכלי חרס, בשיעור כזי, הוא זורק את הכלי, אז זה מהווה תומה. אמנם הוא מזכיר מקור שהגמרה מביאה בסוף מסכת פרק המצניע בשבת, הריקי, הגמרה שם מזכירה חמש מידות בכלי חרס, ושם מוזכר ניקף כמוציא זית האומי לקבל זיתים ועדיין כלי הוא לקבל רימונים. אומרת אותו זה כשבן אדם הלך וייחד את זה לצורך הדבר, הוא מתעקש, הוא רוצה את זה לרימונים, אז הוא משאיר לזה תורת כלי. אבל באופן נורמל שיעור קבעי זה כבר מבטל שם כלי. אומר מיד אחרי זה תוספות, דיבור מתחיל שיעורם כרימונים. מה זה כרימונים? אז יש לו שאלה. שמה במשנה במסכת כלים כתוב, הרימונים שאמרו 3% זה בזה. 3% זה בזה. זה השיעור של רימונים. או, 3% זה בזה, אתה בנאי? 3 רימונים על ענף אחד. שהם יוצאים כמו אשכול אחד.
אחוזים, ולא אחוזים, אחוזים. לא, כתוב אחוזים, אבל מה זה אחוזים?
אחוזים.
אחוזים.
אחוזים. כן. וזה לכאורה שיעור של נקב. מיד מסביר את הפוס ואומר לך. כתוב אצלנו כרימון. איך הפכת את זה לשלושה רימונים? אומר את הפוס, לא הבנת. כשאני אומר לך שיעור של נקב בשיעור של רימון, אולי תגיד לי מה גודל הרימון, קילו, קילו וחצי, שתיים, רבע קילו, איך מודדים את זה? אז ככה, רימון שגדל בודד על ענף הוא גדול מאוד. רימון שגדלים 2 ביחד זה כבר פחות גדול, זה עדיין גדול. 3 ומידה בינוני. 4-5 זה כבר מתחיל להיות קטן. תדע לך, על איזה רימון דיברתי? רימון כזה שגדלו 3 רימונים בבת אחת, אחד מהרימונים האלה זה נקרא שיעור כמוציא רימון. זה בתוספות מבין. אם אמין, שיכול להיות שכשאתה מדבר להוציא רימון, זה נקד אחד. 3 רימונים, הכוונה היא שאני יכול להוציא 3 רימונים זה אחר זה, שמחוברים בבת אחת באותו נקד. ואז הרעיון הוא שהנקס טיפה יותר גדול, וזהו שיעור כמוציא רימון. הנה בהמשך, ארץ זית שמן. מה זה ארץ זית שמן? ארץ שכל שיעורי הכזיתים תמיד בנפח של זית. שואלת הגמרא, כל שיעורי הפל כדעתך, היי כאן ידע אמרינה. הרגע אמרת שיש לי חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון. עונה הגמרא, אלא הם אשרוב שיעורי הכזיתים. רוב האיסורים נמדדים בכזית. מת בכזית, נבלה בכזית, חרב בכזית, דם, פיגול, נותר, תמי, גידנושת, פיגול, מילה, כל הדברים נמדדים בכזית. אז רוב שיעוריה בכזית. ודבש, ככותבת הגסה ביום הכיפורים. דבש, אגב, זה רשי אצלנו הוא רשי מאוד מחודש. רשי אצלנו אומר דבש, כל מיני מתיקה קוראים דבש, ותמרים מיני מתיקאים. וחזל הדביקו למילה דבש דווקא את התמר. זה רשי, ועומדים על הרשי. כי בכל מקום כשרשי מסביר בדרך כלל דבש, כך מובא פה במוסף רשי למשל, שתי שורות מלמטה, כל דבש האמור בתורה, דבש תמרים. זה פשטות הביאור. ולא מדובר על כל מיני מתיקה, רק במקרה תפפי. אבל לגבי העניינינו, מה מלמד אותי דבש? שמכיוון שלגבי יום הכיפורים התורה לא עברה איסור אכילה, אלא זה הנפש אשר לא תעונה, אינו איזה שיעור של ככותבת הגתה. פחות לי ככותבת עשה, לא מיית ודאי תדל אדם, כפי שהערכנו לדבר במסכת יומה, פחות לי ככותבת עשה, פחות מתמרה גדולה, לא מיישב דעתו של האדם. מגיעה הגמרא למסקנה, על מה שיעורים דאורייתא. איך אתה מעיז לומר זו הלכה למשה מסיני? הרי זה דאורייתא, הנה פסוק מפורש. מתרצת הגמרא, ותסברה שיעורים מכתיבי, לכן לא יכלתי לענות לך קודם, ותסברה שיעורים מכתיבי. מה שאלת הגמרא? מה ששאלת, תראה לי איפה כתוב בחיטה את השיעור שדיברת איתי על כדי אכילת פרס. תראה לי איפה בתורה מוסר מתים, ואיפה ביין ובגפן מוזכר הנביר וכולי. מה הקשר? אלא הלכתה לנו, אומרת הגמרא, כמו שאמרנו קודם, זה באמת הכל הלכה למשה מסיני. וקרא, אסמכת באלמה הוא. נכון, יש גם פסוק, הפסוק בא רק כאסמכת, כסיוע למה שרבנן הביאו לנו הלכה למשה מסיני. אבל עליבא דאמת, אין לנו שום מקור בתורה. אומרת הגמרא, הדבר השני שהזכרת לגבי הלכה למשה מסיני היה הנידון הזה של חציצה. שואלת הגמרא, חציצים דאורייתא מינו? מה אתה אומר שזה הלכה למשה מסיני? הרי זה פסוק בתורה דכתיב, ורחץ את בשרו במים, שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין המים, ואם יש חציצה היא פוסלת את הטבילה. למה אתה אומר זה הלכה למשה מסיני? עונה הגמרא, כי אתה הלכת לשערו כדרבא בר בר חנא, ואמר רבא בר בר חנא, נימה אחת קשורה חוצצת, שלוש אין חוצצות, שתיים אני יודע. והיינו מתרצת הגמרא, הלכה למשה מסיני לא מתייחסת לבשר, כי זה כתוב בפסוק, אלא מתייחסת לדבר שטפה לבשר, שזה השיער. מה קורה אם יש לי שערה אחת קשורה? מכיוון שזה מהודק היטב, המים לא נכנסים בפנים, חציצה, פוסל טבילה. שלוש שערות, מכיוון שהשיער זה דבר קשה, אז ההידוק הוא לא חזק, אז המים מחלחלים בפנים. שתיים הוא אומר, מי יודע? בכל אופן, הלכה למשה מסיני נאמרה ביחס לחציצה בשיער. שואלת הגמרא, שיער? שערו נמי, דאורייתא תנינו, דכתיב ורחץ את בשרו במים את, לרבות, הטפל לבשרו, ומי מי הוא? שערו. שואלת הגמרא, אני לא מבין. אתה טוען ששיער, חציצה, הלכה למשה מסיני? פסוק מפורש, את, לרבות את השיער. עונה הגמרא, אתה צודק. כי אתה הלכת מה שהלכה בא ללמד את הדין הבא, לכדר אבי יצחק. ואמר אבי יצחק, דבר תורה, דבר תורה, אומר רשי הלכה למשה מסיני, דבר תורה, רובו הוא מקפיד עליו חוצץ, ושאינו מקפיד עליו, אינו חוצץ. וגברו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מאותו המקפיד משום רובו המקפיד. זאת אומרת, ההלכה למשה מסיני באה להגדיר בכמה יש חציצה. אומרת הלכה למשה מסיני, עם רוב הפער שבגוף, לא רק בראש, אם רוב שיער שבגוף יש עליו תיק, או הוא קשור נימה נימה, פערה פערה, כי בשלוש זה לא חציצה, פערה פערה, רוב שיערות גופו, והוא מקפיד עליו, זאת אומרת, זה מפריע לו, הוא הולך לפתוח את הקשרים, הוא הולך להפתיר את התיק. אבל אני אומר שזה מהווה חציצה. אבל אם רוב שיערו מלא בקשרים, מלא בתיק, והוא לא מקפיד על זה, לא מפריע לו, אז זה נקרא תפל את שרו, דהיינו ובטל מחמת הגוף, וזה לא מהווה חציצה. זה הלכה למשה מסיני. באו על זה רבנן על ההלכה למשה מסיני ואמרו שגם במקרה של רובו ואינו מקפיד, או מיעוטו ומקפיד, אני אומר שהדבר הזה יהווה חציצה, כדי שלא תיכשל ברובו המקפיד. זאת אומרת, כי אם אני אבוא ויגיד שברובו שאינו מקפיד זה לא חציצה, מחר יבואו לטעות שברובו המקפיד זה לא חציצה. אם אני אגיד שמעוטו המקפיד זה לא חציצה, מחר יטעו שברובו המקפיד, זאת אומרת, פעם גברו מול הקפידה ופעם גברו מול הרוב. שואלת הגמרא, אם ככה, אז בוא ולגזור מני על מעוטו שאינו מקפיד. משום מעוטו המקפיד, הנה משום רובו שאינו מקפיד. אם היחס של הגזרה הולך רוב מול רוב, מיעוט מול מיעוט, דיינו מקפיד מול מקפיד, אז גם במיעוט ואינו מקפיד הייתי צריך לגזור. למה? כי אם אני אזלזל במיעוט ואינו מקפיד, מחר הוא יזלזל במיעוט המקפיד, או ברוב שאינו מקפיד, ועלול להתקשל בגזרה דרבנן. עונה הגמרא כבכל מקום, היא גוף הגזרה היא, ואנו ניקו ונגזור גזרה לגזרה, גזרה לגזרה לא אבדינן, אפשר לעשות גזרה אחת. גזרה, על הגזרה אנחנו לא עושים. אם כך, מסקנת הגמרא, שיש לי אמנם מהמקור בפסוק דיני חציצה גם ביחס לגוף, גם ביחס לשיער, אלא מה? שהדין הזה של שיער זו הלכה למשה מסיני בחלק הזה של כמה מהווה חציצה, לא כל השיער, אלא רובו, הוא מקפיד עליו הווה חציצה, רובו ואין מקפיד עליו לא הווה חציצה, אלא מגזרה דרבנן. השאלה נשאלת, האם זה נכון גם ביחס לבשר או רק ביחס לשיער? האם גם בבשר צריך שיהיה רובו מקפיד עליו? או בדין שנאמר בשיער, לא בבשר? אומר תוספות למעלה, דיבור המתחיל, דבר תורה. יש מפרשים, מה? אם יש לי טיט על הבשר, כמה זה חציצה מדאורייתא? אומר תוספות, יש מפרשים דאח העירי בשיער, אבל בבשר חוצץ אפילו מעוטו שאינו מקפיד. מחלוקת גדולה בראשונים. יש שרצו להוכיח את זה גם ברש"י אצלנו. הרש"י הראשון אומר רובו, רוב שערו מתונף בטיט וכו'. אז לכאורה משמע מרש"י שמדובר דווקא לגבי שיער. אבל בבשר אפילו מעוט ואינו מקפיד יהווה חציצה. הרצבה, ובזה נסיים, מיישב את הדברים, והריפה אומר שאפשר להגיד שרשי סובר שזה באמת דין רק בשיער, וזה לא נוגע לבשר. זה לא, סליחה, דין בבשר ודין בשיער, לא כמו היש מפרשים. אז למה לא אמרתי בשר ושיער? כי רציתי ללמד אותך משמעות אחרת. לא. מה פרוש? הפסוק אומר את בשרו. הפסוק אומר שאפור שיהיה חציצה לגוף. הלכה למשל מסנאי מגדירה לי מה הדין בפסוק לגבי שיער. ולא גזרה מזה, המקור ודאורייתא. אומר הריטב"א, היה מקום לבוא ולהגיד שצריך רוב, הכוונה היא ככה. רוב בשיער זה בגוף. אבל למשל אם יש לי רוב בשיער והגוף נקי, אז עכשיו זה לא רוב כללי, אז זה לא מהווה חציצה. לכן רש"י בא ואומר לו, הדין הזה זה רוב מול שיער, זה רוב מול בשר. וגם אם בשר הכללי זה לא רוב, אבל זה רוב בשיער או רוב בבשר, זה כבר מספיק בשביל להוות חציצה. אומרת הגמרא, ישבנו שניים מהלכות למשה מסיני. ישבנו מדוע נאמר לנו הלכה למשה מסיני ביחס לשיעורים. הסברנו גם למה ביחס לחציצה. נשארנו עם מחיצה. אומרת הגמרא, מחיצים לעניין מה נאמר הלכה למשה מסיני. דאמרה, מאיפה אני יודע שעשרה צפחים מהווה חציצה? הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, ניחא לרבי יהודה אלא לרבי מאיר, מאיכא למימר? טוב, זה טוב אליבא דרבי יהודה שאין לו מקור מהתורה, כי אמת כלים היא אמה בת חמישה, ואי אפשר ללמוד מארון כפורת וכרובים. אבל לפי רבי מאיר שיש לנו לימוד מגוף הפסוק, מה אני צריך הלכה למשה מסיני? נתרס את הגמרא, כי אתה הרחתה לגוד ולבוד ודופן עקומה. אומרת הגמרא, אז אנחנו נלמד בהמשך על עוד דברים שנאמרו בהלכה. לפי רבי יהודה הלכה למשה מסיני נאמרה גם ביחס למחיצה. רבי מאיר בא ואומר, יש הלכה למשה מסיני, אבל לא ביחס למחיצה, ולא מבין מה הפסוק. הלכה באה לומר, מה קורה? דין של גוד אפיק וגוד אחי, משוך ועלה, או למשל בבקעה, משוך וגוד אפיק דיברנו בהרחבה אתמול. כמו בשבת, שאם יש לי איזה עמוד, אז אני אומר גוד אפיק, בסוכה צריך קצת יותר מעמוד, צריך מחיצות על מקרוב. גוד אפיק, גוד אפיק, יש לי אקסדרה בבקעה. האקסדרה הזאת היא גדולה, יש לה גג מלמעלה, עומדת על עמודים, אין לה מחיצות. אני אומר גוד אחית, אני דן את שפת הכ קיר, התקרה, שיורד כלפי מטה, והמקום הופך להיות רשות היחיד. זה נקרא גודה אחית. יש לנו דין של עבוד, כל דבר שעומד סמוך לחברו בפחות משלושה צפחים, נחשב כסתום, נחשב כמחובר. ויש לנו את הדין של דופן עקומה. דופן. עד דלת אמות, אני דן אותה כעקומה ונעמדת ליד הדבר. אומרת הגמרא. למדנו במשנה ושאין לה שלושה צפנות, שלוש צפנות. ושאין לה שלוש צפנות, פסולה. כך כתוב במשנה. הגמרא רוצה ללמוד את הדין. תנו רבנן. שתיים כמחתן בשלישית אפילו טפח, רבי שמעון אומר שלוש כמחותן ורביעית אפילו טפח. מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, כמה מחיצות צריכה להיות עסוקה? תנא קמא אומר שתיים כמחתן, זה אומר שתי מחיצות, שבעה טפחים ומשהו, ועוד מחיצה אחת בשיעור טפח. תיאורטית, זה לא נכון עכשיו, ההלכה תהיה כמו תנא קמא. תיאורטית. בניתי סוכה מאמה, ועשיתי לה שתי מחיצות של שבעה טפחים ומשהו, ועוד מחיצה אחת של טפח, זה כבר הופך להיות סוכה כשרה בעלת מחיצות. נבדוק את זה אם זה נכון. אבל כך יוצא כרגע לפני הסברים. לעומת זה, רבי שמעון אומר צריך שלוש כמחתן, דיינו שלוש מחיצות של שבע טפחים ומשהו, ורביעית אפילו טפח. שואלת הגמרא מיד במייקה מפיגי, מה יסוד המחלוקת? עונה הגמרא, רבנן סברי יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא. זאת אומרת, וכפי שמבאר תוספות במקום, זה ברור שכולם דורשים גם מסורת וגם מקרא. מה זה מסורת? מסורת זה איך שמשה נתן לנו את התורה. לדוגמה, בסוגיה דנן, אם כתוב לנו בפוקות חסר וב, אז זה לשון יחיד. אי כשקוראים את זה בתורה, קוראים את זה בלשון רבים, יש אם למסורת. אני מסתכל על המסורת, אומר תוספות, מתי אני צריך לומר יש אם למסורת? הרי אמרנו, כולם מסכימים שיש אם למסורת, כולם מסכימים שיש אם למקרא. אין ויכוח שכך לפי משה, ואין ויכוח שכך זה נקרא. אבל במקום שמתנגשת המסורת במקרא, מה עושים? אז אחד אומר יש אם, האמא, העיקר זה המסורת. ואחד אומר יש אמא, העיקר זה המקרא. זה הוויכוח ביניהם, הוא מסבירה הגמרא. הרי רבנן סברי יש אם למסורת. בפסוקות הרי כאן ארבע, זאת אומרת, הפסוק אומר בפרשת אמור, בסוכות תשבו, ואחרי זה כתוב ישבו בסוכות, ואחרי זה כתוב כי בסוכות תושבתי. רק בשתיים הראשונים לא נאמר וב. אם אני קורא לפי המסורת, אז במסורת זה לשון יחיד, לשון יחיד ולשון רבים. מיעוט רבים שניים, הרי כאן ארבע. דל חד לגופי, עוד ידיעה. אנחנו אומרים אין דורשים תחילות. כל פעם שיש לי פסוק שעומד לדרשה, את הפעם הראשונה שהפסוק מציין לא דורשים, כי הפעם הראשונה בא ללמד לגוף הדבר. אז תוריד סקת אחת שנדרש לגופו, נשארת עם שלוש פסוקות ממילא. דל חד לגופי, פש להוטלט, שתיים מלמדים על מחיצה כהלכתן, ואתה היא הלכתה וגרעתה לשלישית והוקמה טפח. זאת אומרת, שלוש בסוכות בא ללמד על שלוש מחיצות, אבל הלכה למשה מסיני מורידה את השלישי ומעמידה אותו על טפח. מהמסורת. הלכה למשה מסיני, כך קיבלנו. הלכה למשה מסיני אומרת לגרע לשיעור טפח. לעומת זה, רבי שמעון סבר יש אם למקרא, אז איך קוראים בפסוקות הרי כאן שש. דן חד קרא לגופי, את הפסוק הראשון אי אפשר לדרוש כי הם דורשים תחילות. פשנו, נשאר לנו ארבע. אז ארבע מחיצות, שלוש כי הלכתן, ואתה הלכתה וגרעתה לרביעית, ועוק מתה הטפח. לפי כולם ההלכה למשה מסיני באה לגרע. השאלה, מכמה? משלוש או מארבע? והיא בעת אימה? בכולם יש אם למקרא וגם לפי רבנן יש שש בפסוקות. נו, אז אם יש שש בפסוקות, אז למה מספיק משתיים ועוד טפח? ואחר הבעיה כאן מפליגי, מר סבר רבנן שרחה ביקרא, ומר סבר רבי שמעון שרחה לא ביקרא. הרי אין דורשים תחילות, הפסוק הראשון נפל, נשארנו עם ארבע בפסוקות. פסוק אחד בא ללמד על הצרח, נשארנו עם שלוש. שתיים כהלכתן, והלכה למשה מסיני, מגרעת את השלישי. ב- בא רבי שמעון ואומר, מה, ללמד דין שכח? אני צריך פסוק. שכח, זה עיקר סוכה, זה שכח. אז יש לי ארבע בסוכות, ארבע מחיצות. ההלכה למשל מצרים מגרעת אחת, נשארנו שלוש וטפח. מה?
אם זה
חשוב
לבד,
אם
סוכה זה לא שכח, אז אין
שם לא. למה לא? עיקר הסוכה זה צרח, אבל זה חייב להיות דירת ארעי, ודירה זה דבר עם צפנות. עוד פעם? כי אין דורשים תחילות, לא דורשים את הפסוק, לא דורשים את הפסוק, נכון. למה הסככה לא מורידה שתיים? כי רק כשאני אומר אין דורשים תחילות, אני אומר שהמילה הראשונה, הפסוק הראשון לא נדרש. עכשיו כשיש לי ארבע, כל אחד משמש בדרשה. היינו צריכים להרחיב את היסוד של ההגדרה מה זה מיעוט רבים שניים, ודיברנו על זה פעם, שם רב חיים. הזכרנו שכשאני אומר מיעוט רבים, אין הכוונה היא שכשאני אומר מילה ברבים באלף, אז כתבת מרובה לא תפסת, אז אני אומר שתיים, לא. זה כאילו התורה כתבה במפורש שתיים. אז אחד ועוד אחד, זה דרשה אחת, זה דרשה לא קשור. אומרת הגמרא,
יש
מסקות בפסקת הראשון ובפסקת עצמו.
הוא אחר כך השני
ויחיד. יש אין למסורת. ואין למקרא.
אין למקרא.
נכון, רבי שמעון ואין למקרא.
לא,
אבל זה שיר הבנה, לא נקרא את השמעון.
אין
למסור
זה
בסקות, השני זה יחיד והשלישי זה רבים.
השני ויחיד והשלישי זה רבים.
נכון.
זה שלוש מחיצות.
נכון.
למה השלישי
בפרושנות? כי הלכה למשה מסיני באה ומגרעת לפסח. הלכה למשה מסיני. גם לפי רבי שמעון זה ככה. הדרשה באה לגרע. והיא באה עם תאימה. בכולה עלמה יש אם למסורת ויש לי רק ארבע. ואחה באקה בפגמר סבר כי את הילכתה לגרע. ומה סבר כי את הילכתה להוסיף? זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אני יודע שיש ארבע בסוכות, אחד לגופו, כמה נשארתי עם שלוש. לפי מידת רבנן, הלכה למשל מסיים מגרעת את השלישי ומעמידה אותו על פסח. בא רבי שמעון ואומר, יש לי שלוש צפנות, שלמות, דהיינו שבעה צפחים משהו, שם סוכה. ובא הלכה למשל מסיים, הוא מסיפה עוד שיעור של פסח. והיא בעת אימה? כן, מה התפקיד שלה? לגרע או להוסיף? איך אפשר לחלוק עם תמי או טהור? איך אפשר לחלוק כמה זה סוכה? שבעה צפחים או משהו 400? זה הבלבול שנוצר, אז נוצר, מחלוק. יש לנו בעיה, אנחנו לא יודעים מה נמסר בהלכה. והיא בעת אימה אומרת הגמרא דכולה על מה? כי את הילכת לגרע. ויש אם למסורת, יש רק ארבע. ואחה בדורשים תחילות כמיף וגימר סבר רבי שמעון דורשים תחילות. אבל יש לי ארבע צפנות שלמות. מגרע אחד ומעמיד על פסח, ומה סבר אין דורשים תחילות, נשארתי עם שלוש, אחד מגרע ומעמיד על פסח. רב מתנה אמר, תעמי ברבי שמעון, ואיפה הוא לוקח ארבע מחיצות מהכה, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב מהשמש, ולמחצה ולמסתור מזרם וממטר. אז הפסוק אומר שהסוכה צריכה להציל משמש ומגשם ומטר. אם יש לי רק שלוש צנות זה לא יכול להציל מהמים. חייב להיות שיש ארבע צנות, אומר רבי שמעון, זה המקור טוב, הוא מביא ירושלמי קצת אחרת איך דורשים. שואלים פה כבר האחרונים, אבל הרי דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינה, זה פסוק בנביא. איך אתה רוצה ללמוד מזה דבר תורה? סוכות. לכן מבואר פה באחרונים, שוודאי שגם לפי שיטתו לומדים את זה מהמילה בסוכות. אבל איך דורשים את הבסוכות? איך אתה יודע אם לדרוש תחילות, לא לדרוש, ומגרים, מוסיפים? הנביא מגלה לך איך לדרוש את המילה בסוכות כדי שתעמוד על ארבע מחיצות.